פסחים, דף מם, מתחילים בעזרת השם, דף למתת, עמוד ב' במשנה למטה. מספר הגאון המפורסם, רבי בן ציון מוצפי, השם יאריך את ימיו ואת שנותיו בטוב בנעימים. אבי, הגאון רבי סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה, היה יוצא בחודש חשוון אל החצר של הבית. הייתי מתלווה אליו, היינו יוצאים וזורעים גרגירי חיטה. ואבא, זכר צדיק לברכה, היה אומר, הרי אני זורע את החיטים האלה לשם עשיית מצה וחג הפסח. בחודש סיוון היינו יוצאים יחד, התבואה עמדה בכמותיה, תבואה בגובה אדם, גובה גבוה. אבא היה קוצר את התבואה, שם את זה במקום שמור מאוד, והיה גם כן משגיח על התבואה שלא תירטב, שהתבואה, שהגרגירי חיטה לא ירטבו ולא יחמיצו, שומר עליהם משעת קצירה על הגרגירי חיטה, שלא יחמיצו, שלא ירטבו. וכשהיה מגיע חודש אדר, 30 יום לפני חג הפסח, אבא היה מוציא את גרגירי התבואה, מכין ריחיים של יד, נקי לפסח, בידורים מופלגים, והיה תוכן את הגרגירי חיטה, שהיה קמח, וגם את הקמח הזה היה שומר מאוד, בשביל לקיים עם זה מצוות אכילת מצה. ועל כל דבר, על כל פעולה שעשינו בשביל המצות, הוא היה מורה לנו לומר, לשם מצת מצווה. הוא פעם הסביר לי, שכשאדם אוכל מצה שמורה בפסח, הוא זוכה לטהרה של הנשמה, לרפואת הגוף והנפש, לברכות מופלגות ביותר, שבאים בסגולת אכילת מצה בחג הפסח. מאיזה שלב צריך להשגיח על הקמח, על התבואה, שלא יחמיצו? וכי גרגירי חיטה יכולים להחמיץ? אנחנו מוצאים שיש כאלה מהדרים שהתבואה שלהם תהיה שמורה משעת קצירה. שהמצות מצווה שלהם יהיו, השמירה מחמץ שלהם תהיה משעת קצירה. מה? החיטים, הגרגירי חיטה יכולים להחמיץ? וכמו שאנחנו רואים, כשגדולי ישראל, כמו שסיפרנו על רבי סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה, והיו עוד, סופר על האדמור המפורסם, בעל האמרי חיים מויז'ניץ, שגם היה כל ימיו, הייתה לו חביבות מיוחדת למצוות חג הפסח ולמצוות אכילת מצה, הוא היה תואם כל השנה מהמצה, גם שם הוא היה מאוד מאוד משגיח על הגרגירי חיטה, מצאנו הרבה צדיקים, רבי אברהם מצ'כנוב ועוד, שהיו מקפידים מאוד במשנה זהירות על הגרגירי חיטה, שיהיו כבר בשעת קצירה, שיהיו שמורים, המצות משעת קצירה שהשגיחו עליהם שלא ירטבו במים, הקפידו לקצור אותם אחרי שהם התייבשו לגמרי בשמש, ובוודאי לא ירד עליהם גשם, ולא רטובים במים, וקוצרים אותם יבשים, שומרים עליהם יבשים עד שעת תחינה ואפיית המצות. על הנושא הזה בעזרת השם נעסוק בשיעור שלפנינו. אומרת המשנה, יש הגרגיר של החיטה, יש לו את הקליפה הדקה, ומעליו יש קליפה עבה יותר, היא נקראת מורסן. מחדש את המשנה, שכשאתה שורה את המורסן במים, הוא עלול להחמיץ. המורסן, בלי הגרגיר של החיטה, הקליפה יכולה גם כן להחמיץ. אנחנו בפסח לא עוסקים בכלל בכל מה שקשור לחיטים או כל מה שקשור לקמח, מחשש שלא יחמיץ. בקושי, בקושי את המצות אנחנו אוכלים. וזה גם כן, הקפדות מיוחדות, כל אחד כפי מנהגו. אבל בזמן המשנה היו כאלה שאפילו היו אופים לחמים, מה פריש לחמים? כמובן לחם עוני, מצות, היו אופים בפסח עצמו מצות. הם היו עוסקים עם החיטה. לכן נותנת המשנה הוראה, אין שורין את המורסן לתרנגולים. אם אתה רוצה לעשות עם הקליפה של החיטה, אתה רוצה לעשות מזה מאכל לתרנגולים שיש לך בלול, אל תשרה אותם במים בחג הפסח. למה? כי המורסן עלול להחמיץ. אבל אם אתה בכל זאת רוצה שהתרנגולים שלך לא יקרקרו מרעב, אז איך תשרה להם את המורסן? יש לי בשבילך פתרון, אומר התנא של המשנה. אתה יודע מה תעשה? אבל חול טין. קח מים רותחים, ותכניס את המורסן ישר למים הרותחים, הם מתבשלים ברגע. כשהמורסן הוא מבושל, הוא כבר לא מחמיץ. האישה לא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ. היום יש כבר ברוך השם גם שמפו כשר לפסח, וכל מיני מוצרי היגיינה כשרות לפסח, מאושרים לפסח. אמנם בפסח אנחנו מאוד מאושרים, אבל לא בטוח שכל מוצר צריך שיהיה דווקא מאושר לפסח. אבל למה לא אם בעלי המפעלים יכולים להרוויח כסף על זה שהם מוכרים לכל עם ישראל את כל התכשירים מחדש, אקונומיקה כשר לפסח וכולי וכולי. עכשיו, העניין הזה של סבון כשר לפסח, אנחנו הרי יודעים שכל דבר שהוא לא ראוי לאכילת כלב, אז כבר גם אם היה בו חמץ, אז החמץ בטל. לכן כל אחד יעשה כהוראת רבותיו, לא בטוח שכל תכשיר חייבים לקנות דווקא שיהיה מאושר לפסח. אבל החומר של הסבונים שלהם בעבר, ודאי היו צריכים להיות קשרים לפסח. למה? אם היו משתמשים עם מורסן, עם אותה קליפה אהבה של החיטה, עם זה הם היו ממרקים את עצמם, שוטפים את עצמם בבית המרחץ. לכן שלא תשרה את המורסן שתוליך בידה למרחץ, כי המורסן יחמיץ. אבל שפה היא בבשרה יבש. כשהמורסן יבש, מותר לה לשוף את המורסן על בשרה. רש"י כותב שאפילו אם בשרה קצת לח, בכל זאת זה מותר. אז יש בזה כמה הסברים. איך ייתכן אם בשרה לח, אז הרי המורסן עלול להחמיץ מהלחות שבבשרה. אז יש מהמפרשים שמסבירים שהנוזלים הם בדרך ירידה, הם נשפחים, אז הם לא מחמיצים. יש אומרים שמדובר פה על זהה. כל אחד כפי איך שהוא הסביר. בכל אופן, ברגע שהמורסן יבש, מותר לשוף את בשרה כדי לרחוץ, כדי להתנקות לפני הרחיצה. הוראה נוספת, ולא ילעוס אדם חיטים ויוציא אותם אחר כך מהפה ויניח על מכתו. למה? כי הרוק גם יכול לגרום למורסן ולחיטים להחמיץ, מפני שהן מחמיצות. מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, אלו דברים שאין באים לידי חימוץ. כשאתה לא רוצה לתת מורסן לתרנגולים, המשנה נתנה לך עצה טובה. מה? תחלוט אותו במים רותחים, שמיד הוא מתבשל. מה אתה מרוויח מזה? כי אז הוא כבר לא מחמיץ יותר. הברייתא מביאה רשימה של דברים שאחרי שהחיטה או הקמח הגיע למצב הזה, העיסה הגיע למצב הזה, כבר לא מחמיץ יותר. אין באים לידי חימוץ. האפוי, כמו שאנחנו יודעים, מצות אחרי שהן כבר אפויות, הם לא באים לידי חימוץ. והמבושל, תכף הגמרא תדון בזה, וחלוט שחלתו ברותחים, שברגע שאתה מכניס את המורסן, למשל, לתוך מים רותחים, שהוא מיד נהיה בשל ברגע, אז הוא גם כן לא מחמיץ. אבל שאלת הגמרא מבושל, איך ייתכן שהוא לא בא לידי חימוץ? אתה יודע איך הולך בישול? לוקח לו זמן עד שהוא מתבשל, ובינתיים עד המבשל מחמה, עד שהוא יתבשל ובינתיים מחמיץ. אמר רב פאפה, האפוי שבשלו כאמר. מדובר כאן, למשל, אדם כבר יש לו מצות אפויות, והוא רוצה עכשיו לפורר אותם, והיא ביצה או משהו לעשות מזה מין קציצות כאלה, יש כאלה קוראים לזה קנדלך או משהו מהסוג הזה, הוא רוצה לבשל את זה במרק. זה אפוי שהוא בא לבשל את זה. מעיקר הדין, אין בזה איסור של חמץ. זה כבר לא מחמיץ, אחרי שזה נאפה זה לא מחמיץ. כמובן, יש בקהילות ישראל שמקפידים לא לאכול מה שנקרא שרויה. מצה ששורים אותה במשקה, הם לא אוכלים מחשש שמה זה מחמיץ. כל אחד ינהג כפי מנהג אבותיו ורבותיו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת, תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר, קמח שנשפך עליו מים בוודאי שהוא מחמיץ, אבל אם מטפטפת עליו טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ולא נותנת לו רגע מנוחה, הוא לא מחמיץ. קמח שנפל לתוכו דלף, דלף על זה מים מהגג, אפילו אם הוא דולף כל היום כולו, יממה שלמה, הקמח נרטב במים, הוא עיסה, הוא לא מחמיץ. אינו בא לידי חימוץ. אמר רב פאפה, והוא בתנאי, דאביד טיף לעד טיף. נופלת עליו טיפה, אחרי טיפה בלי שום הפסק. מכיוון שהקמח כל הזמן טרוד בלקבל עוד טיפה ועוד טיפה, הוא לא מחמיץ. בדרך חיזוק, זכיתי פעם ללמוד בחברותה עם נכד של האדמו"ר המפורסם בארצות הברית, האדמו"ר מסקוור. הוא סיפר שפעם הם היו ליד איזשהו נהר והמזג אוויר היה כפו. והאדמו"ר אומר לנכד, בנן של קדושים, אומר לו, שים לב, אתה רואה הכל כאן מסביב כפו. אבל המים של הנהר לעולם אינם קופאים. אתה יודע למה? כי הם תמיד זורמים, הם לא נעצרים אף פעם. הם לא קופאים, אתה יודע למה? למרות המזג אוויר הכפו ששורר כאן, הם כל הזמן זורמים, הם אף פעם לא נעצרים. זה מוסר השכל לכל אחד מאיתנו, שכשמגיעים מצבים של זמנים לא פשוטים, עם התמודדויות לא פשוטות, אם האדם רוצה להיות בטוח שהוא לא יקפא, הוא לא ינזק, שכל הזמן יתקדם, ימשיך הלאה, לא ייתן לעצמו רגע להתכנס בתוך עצמו ולהתעסק עם רחמים עצמיים וכדומה. פה אנחנו גם רואים על אותו דרך. הרי אנחנו יודעים שחמץ מרמז על גבהות, על עניין של יצר הרע. אם אדם רוצה להינצל מהיצר הרע, שכל הזמן יעסוק בטוב, ברגע שאתה עוסק בטוב, לא יהיה לך זמן להתעסק עם הרע. כמו שהיה אחד מהרב מקוצק אומר, אני אין לי בעיה עם זה, שהתלמידים שלי יעברו עבירות, אתה יודע מה אני רוצה? שלא יהיה להם זמן, הם יהיו כל כך הרבה עסוקים במצוות, שהם אפילו לא יהיה להם זמן לעבור עבירות. כמובן, צריך להיזהר, אבל באדם שהוא כל הזמן עסוק בדברים טובים, בעשייה, לעולם לא מגיע לידי חימוץ ולידי דברים לא טובים. אמרי דבי רבי שילה, בבית מדרשו של רבי שילה, אמרו הוראה כזאת, ותיקה, זה היה מין מאכל שעשו אותו מקמח, שרי, מותר לאכול אותו בפסח, זה הוא לא חמץ, שואלת הגמרא, ככה אמרו בבית מדרשו של רבי שילה, נגד ברית המפורשת, והתניה, כתוב ברית, על אותו ותיקה לכאורה, כן? שהוא אסור, אומרת הגמרא, לא, זה לא אותו ותיקה, לא קשיה, מה שזה מותר, דאב די במשחה ומלחה, עשו את זה בשמן זית ומלח, שמן זית לא מחמיץ, זה מי פירות, מה שהברית האוסרת, כשעושים את המאכל, אבידה במאיה ומלחה, שאתה נותן לו מים ממלח, אז הוא כן תופח ומחמיץ. אמר מר זוטרה, לא למחי איניש כדירה בקמחא דאבישנא, שאדם לא ימחה לתוך תבשיל קמח מחיטים שנאפו, שנקלו. עכשיו, מה הבעיה? אם הם נקלו, הם הרי כבר לא יכולים להחמיץ, חוששים שהם לא נקלו כראוי דילמה, לא בשיל שפיר, ואז היא לידי חימוץ, אולי הקליעה לא הייתה מושלמת, ואז זה לא נקלע כמו שצריך, ואז זה כן יחמיץ. אמר רב יוסף, לא לכלות איניש, שאדם לא ישליך גרגירי חיטה לתוך מים רותחים, תרי חיטי בעדי הדדי, את שני הגרגירים יחד. למה? דילמה חוששים שמה, אז לחדה, ויתווה בציר יד החברתה. גרגיר אחד של חיטה יצמד לגרגיר השני ולא סליק לאודיקולה דמיה מארבע רוחתה. המים הרותחים לא יחלטו בפעם אחת את כל הארבעה צדדים, את כל הרוחות של אותה חיטה. ועד לידי חימוץ, ואז אותו חלק בחיטה שלא נחלט יכול לבוא ולהחמיץ, רק מה יעשה? יזרוק גרגיר אחד אחרי השני לתוך המים הרותחים, ואז הם יחלטו כמו שצריך. ואמר אביי, הוראה נוספת, לא לכרוך איניש תרי שיבולי בעדי הדדי. כשאדם בא לכרוך באש שיבולת, שלא יעשה שתי שיבולים יחד. למה? דילמה נפקי מאיה מהי ובא לאידך. חוששים שמה תוך כדי הקליעה, החריכה של שיבולת אחת, היא עמי חיטה. הנוזל שיש בחיטה, שהוא עדיין לך, יצא החוצה, אל השיבולת השנייה, ויחמיץ את השיבולת השנייה. דילמה נפקה מאיה, נפקה מאיה מהי, שמה יצא מיץ משיבולת אחת, ובא לאידך, זה ייבלה בשיבולת השנייה, ואת, השיבולת השנייה, תבוא לידי חימוץ. כי לפי דעתו של אביי, גם מי פירות, מיץ של פירות, יכולים להחמיץ את התבואה. אמר לי רבה, שלפי דעתו מי פירות לא מחמיצים, אי הכי, אם לפי דעתך גם המיץ של החיטה יכול להחמיץ, אז למה רק שתי שיבולים יחד שלא יקלה, שלא ישרוף, לא יכרוך באש? אפילו שיבולת אחת, אפילו חד הנמי, גם פה יש חשש. למה? דילמה נפיק מהאירישה, אולי יצא מהמיץ של הראש של השיבולת, ובלה אידך רישה, וזה יבלה בראש של, הגרגיר השני, זה יבלה בצד השני של השיבולת, בגרגירים האחרים. אלא, אמר רבה, אני לא חושש למיץ שדולף מהשיבולת, כי הרי זה מי פירות, נינו, הם מי פירות, מי פירות אינם מחמיצים. עכשיו, אביי חזר בו מזה שהוא אסר לחרוך שתי שיבולים יחד, אבל לא מאותו טעם של רבה, כי הוא נשאר בדעתו. אביי נשאר בדעתו שמי פירות מחמיצים, אבל והדר בי, אביי מההיא, הוא חזר בו מזה שהוא אסר לחרוך שתי שיבולים יחד, אלא, ומה הטעם? למה הוא באמת התיר? דקול, אגב, מדלעיו, לא מחמצי, שהמי חיטים באים תוך כדי נפילה, הם לא מחמיצים את הגרגירי חיטה, כי הם תוך כדי ירידה, תוך כדי דליפה. ולכן זה מותר. דאמר אביי, כמו שראינו, ראה דומה לזה שאמר אביי. כשאתה רוצה לייבש חיטים בתנור, אתה מכניס אותם לתוך קד, ושם אותם בתנור מוסק, כדי שייבש את החיטים הלכות. אז הוא אומר, תעשה את זה בפסח בצורה מאוד מאוד מיוחדת. אי חצבה דאבישנה, חצבה זה קד, דאבישנה, שמייבשים בו חיטים בתנור. סחיפה, אם אתה שם אותו הפוך, שהפתח כלפי מטה, שערי אז מותר, למה? כי כל הנוזלים של הפירות ישר נבלעים בתנור, והם לא נשארים בתוך הכלי ומחמיצים את הגרגירים האחרים. אבל אם זה זקוף, אם זה עומד ישר שהפה כלפי מעלה, אז מכיוון שלמטה מצטברים נוזלים של החיטים, והם מחמיצים את הגרגירי חיטה, את הגרגירים של התבואה, ולכן זה אסור. זקיפה אסור. ורבה אמר, אפילו זקיפה נמי שרי, גם אם אתה רוצה לשים קד עם חיטים לחות כדי לקלוט אותם, לייבש אותם בתנור, אתה יכול להעמיד את זה אפילו כשהפה כלפי מעלה, למרות שהנוזלים של החיטה או של השעורה מצטברים בשולי הכלי, בשולי הקד, אני לא חושש לזה. אז זה לא יכול להחמיץ את החיטים, למה? כי מי פירות ננהו, הנוזלים האלה זה מי פירות, והכלל הוא מי פירות אינם מחמיצים. תנו רבנן, החיטה יש לה קליפה דקה. כשאם רוצים להסיר את הקליפה הדקה, הדרך הכי נוחה זה לשרות את זה במים. זה נקרא ללטות. אחרי זה, אחרי שאתה שורה את זה במים, אתה בקלות מוריד את הקליפה הדקה. מה הבעיה לעשות את זה בחיטים של פסח? שבינתיים החיטים יכולים להחמיץ. לכן בביאה הברייתא, אין לוטטים שעורים בפסח, ואם לטט בדיעבד, אז תלוי. אם אתה רואה שהם החמיצו, איך אתה יודע שהם החמיצו? נתבקעו, אתה רואה מין בקע כזה בגרגיר, אז הם אסורות. זה אומר שממהרים להחמיץ. אם הם לא נתבקעו עדיין, זה אומר שהם לא החמיצו, והם מותרות בדיעבד. רבי יוסי אומר, אם הוא רוצה שהשעורים שלו לא יחמיצו, מה יעשה? שורן בחומץ, וחומץ צומתם, הוא מקווץ אותם ומונע מהם להחמיץ. מונע מהם להחמיץ. אפילו אחרי שהם כבר היו בתוך מים, הוא יכניס אותם אחרי זה לחומץ, וזה ימנע מהם להחמיץ. הראש בסימן חפאי שואל, נו, מה זה עוזר? תודה רבה, תיקח לחם שהוא חמץ, שים אותו בתוך חומץ, הוא יהיה לך קשר לפסח. מה זאת אומרת? אם זה כבר חמץ, זה כבר חמץ. מה יועל שתשים את זה בתוך חומץ? אלא, כותב הראש, מפה יש לנו ראיה שגם כשהשעורים נתבקעו, הם עדיין לא החמיצו ממש. אם אתה מציל אותם ברגע האחרון, ואתה מצמית אותם בחומץ, אז הם לא נהיים חמץ, הם לא ממשיכים להחמיץ. אבל אם אתה תשאיר אותם ככה, ודאי שהם יבואו להחמיץ. אמר שמואל, אין הלכה כרבי יוסי. זה לא מועיל לשים את החום, את ה... את השעורים בחומץ. אמר רב חיסדא, אמר בשם מר עוקבא, זה שלמדנו, התנא הראשון בברייתא שאומר, שאם נתבקעו השעורים, אז הם כבר אסורים, לא הכוונה נתבקעו ממש, אלא כל שאילו מניחם על חבית של יין, והריח של היין, הכוח של היין גורם להם שהן מתבקעות מאליהם, מהריח של היין, אז הם, זה אומר שהם כבר החמיצו והם נסרים. זאת אומרת שהוא מחמיר מאוד, הוא אומר שאפילו אם הם לא נתבקעו, תבדוק על ידי שתניח אותם על גבי יין, לראות אם הם מתבקעים מהריח של היין. ושמואל אמר, להקל, רק אם נתבקעו ממש, רק אז הם אסורות. אבל אם הם לא נתבקעו, ורק אם שימו אותם מגבי היין, הם ידבקו, זה מותר. ושמואל באמת הקל ועשה הלכה למעשה כמו שיטתו. עבד שמואל עובדה בכפר דורה, של, שהיה גר שם ברחשו, דווי ברחשו, והוא הקל והוא אמר שכל האיסור זה רק אם שנתבקעו ממש, אבל אם הם לא נתבקעו, ורק כשתשימו אותם על גבי חבית של יין, הם ידבקעו, זה מותר. אמר רבא, אדם שהוא בעל נפש, מה זה בעל נפש? אז רש"י כותב חסיד, שהולך לפנים משורת הדין. במסורת הש"ס הוא כותב, ירי שמיים החרד על נפשו. בעל נפש. אז אומר, אדם שהוא במדרגה מעולה, שיזהר בפסח ולא ילטות, שלא ישרה, את התבועה במים, לא ישרה את הגרגרי התבועה במים. שואלת הגמרא, צריך בשביל זה להיות אדם בעל מדרגה? מה איריה בעל נפש? מה צריך להגיע לזה דווקא שהוא בעל נפש? אפילו כולה אלמנמי, אפילו אנשים פשוטים צריכים להיזהר מזה. דתניא, כתוב ברייתא, אין לוטטים שעורים בפסח. למה? כי הם יכולים להחמיץ. מתרצת הגמרא, אחי כאמר, כשרבא התכוון שרק אדם שהוא בעל מדרגה גבוהה, לא ילטות, הוא לא מתכוון לסעורים, אלא הוא מתכוון לחיטים. בעל נפש, אפילו חיטים, שהם לא כזה מהר מחמיצים, דשרירי, הם קשים להחמיץ, לא ילטות. אמר לרב נחמן, לרבא, אתה מחמיר. אנשים רוצים לאכול מצות נקיות, ובשביל זה הם רוצים ללטות את הגרגירים במים, כדי שאי אפשר להפריד מהם את הקליפה הדקה. מן דצייט ללאבא, מי שישמע לרב, אכיל נעמה די פושה, הוא יאכל לחם לא נקי, זה יהיה עם סובין, זה יהיה עם הקליפה, חבל. דעה, בי רבונה לתתי, בביתו של רבונה היו צדיקים מספיק גדולים, הם כן היו שורים את הגרגרים במים, והם מורידים את הקליפה, רק הקפידו שזה לא יחמיץ. וכן, בי רבא, ברבין גם לתתי, גם היו לתתים. אז הוא בא להקל בעניין. ורבא אמר, אסור לכולם ללטות חיטים. זה לא דווקא בעל נפש, זה אסור מעיקר הדין. שואלת הגמרא אל עד איתניא, אין לוטטים שעורים בפסח. לומדים מזה שחיטים מותר. שעורים הוא דלואה חיטין, חיטי שרי. תרצת הגמרא, זה לא אומר שרק שעורים אסור. הברייתא שאומרת לא ללטות שעורים, לא מבעיה כאמר. הברייתא הבאה לרבות. לא מבעיה, זה אני לא צריך לומר לך, אל תשרה חיטים במים בפסח. כיוון דאית בציריה. בחיטה, גרגרי חיטה, יש סדקים. ואיילה באומיה, מים חודרים דרך הסדקים ומחמיצים את החיטה, זה ודאי אל תלטות. אבל היית חושב אולי סערי דשיי, שהם ממש סגורים, בלי שום סדקים. הם השפיר דמי, אולי תאמר שכיוון שזה שלם ואטום ואין בו סדקים, מותר ללטות כי המים לא יחדרו פנימה. כמה שמלן בברייתא שזה גם אסור כי זה יכול גם להחמיץ. בכל אופן, נסכם את דבריו של רבא, אסור לשרות גרגירי חיטה במים בפסח, או בשביל לעשות מהם מצות. ככה אמר רבא בפעם, בהתחלה, בשלב הראשון. בהמשך ימיו של רבא הוא חזר בו. הדר אמר רבא, מותר ללטות חיטים. מה הראיה? מברייתא, דתניא. יוצאים ידי חובה בפסח במצה שהיא פת נקייה. דיינו, חיטה בלי הקליפה של ההדקה. ובהדרה, גם בפת שהיא לא טובה, פת כעיוור. אבל על כל פנים, הברייתא מתירה מצה מקמח לבן נקי, בלי סובין. ואי אפשר שהיא תהיה נקייה בלי לטיטה במים, שזה גורם שיהיה בקלות אפשר אחרי זה להפריש את הקליפה הדקה מהגרגיר חיטה. רואים מפה שאפשר לאכול מצה בלי הקליפה הדקה שעל הגרגיר חיטה. זה אומר, איך הורדת את הקליפה? כנראה לטעת את זה במים וזה מותר. אז רבה הגיע עם ראייה שאם יש לך פת נקייה וזה מותר בפסח, זה אומר שחייב להיות שלטטו את זה במים. שואלת הגמרא, הייתי ורב פאפה לרב הקושייה, אנחנו מצאנו שיכול להיות פת נקייה, גם אם יש בה כן את הקליפה מעל הגרגיר חיטה. הרי למדנו, הקמחים, קמח, והסלטות, שזה קמח נקי של נוכרים, קיבלת את זה מנוכרים, אז אם זה של כפרים, שבכפרים לא היו כל כך משקיעים בגרגירי חיטה, לא היו לוטטים את זה במים, אם כן, הגרגיר חיטה הזה לא נשטף במים עד היום. אז גם אם הוא נגע בתומה, הוא לא נטמע, כי יש כלל שגרגיר חיטה כשהוא מחובר לקרקע, כל המחובר לטהור טהור, הוא לא נטמע. כשקצרו אותו, הוא לא מקבל תומה עד שהוא פעם נשטף במים. וכאן, בכפרים לא היו שוטפים את הגרגירי חיטה. אז אם כן, הם לא הוכשרו לקבל תומה, אז לכן הם טהורים מהגרגירי חיטה האלה. אבל בשל כרכים, אם זה גרגירי חיטה מנוכרים שגרים בעיר הגדולה, שהם יותר מפותחים, כשהם עושים לחם, הם לפני כן שורים את הגרגירי חיטה במים, ומפרידים את הסובין מהם, אז אם כן, מכיוון ששרו את החיטים במים, הם הוכשרו לקבל טומאה, והרי הנוכרים הם בחזקת טמאים, אז הם טימו גם כן את החיטים טמאים. והגמרא מבארת, כפרים, מה הייתה מה? למה הם לא נטמאו? לאו משום דלא לטטי, וכי זה לא כמו שהסברנו, מכיוון שלא שורים את החיטים במים, אכן הם לא מוכשרים לקבל טומאה. ותראה מה כתוב כאן, הקמחים והסלטות, זאת אומרת יש גם סולת, סולת זה נקרא קמח נקי, איך הקמח נקי בלי שלטטו אותו במים? רואים שזה אפשרי, קקר אלי סולת, רואים שאפשר לעשות פת נקייה בלי ללטות את החיטים במים, אז זה שאתה רואה שיוצאים ידי חובה בפסח בפת נקייה, זה לא מה שמותר ללטות את החיטים במים. יכול להיות שעבדו קשה להוריד את הקליפה בלי להשרות את החיטה במים, וזה הרי אפשרי. דוחה הגמרא, אומר רבה, זה לא ראיה. באמת, בשביל לעשות פת נקייה צריך לשרות את החיטים במים. אז אתה שואל איך יכול להיות שיש כאן סולת, שכפרים שלא שורים במים, וזה... וסולת? לא, מה שכתוב כאן, שהם לא שרו אותם במים, דובר על הקמחים. תרגום מהקמחה. בכפרים, מה שהברייתא אומרת, זה דווקא על קמח, קמח לא נקי. כי מכיוון שהם לא לוטטים את החיטים במים, אז הקמח שלהם יוצא לא נקי. ומה שכתוב סלטות, זה נאמר על הפת של הנוכרים שמגיעה, על הקמח והסולת של הנוכרים שמגיע מהעיר, שבעיר הם הרי כן לוטטים את החיטים, ואז יוצא להם קמח נקי. בתר דנפיק, רבה יצא וידו על העליונה. כן, באמת אי אפשר להוכיח מהדברים שאפשר לעשות קמח נקי בלי לטיטה. אחרי שרבה יצא, אמר רב פאפה, מיתה מלואי מלאי, למה לא הבאתי לו ראיה עוד יותר חזקה שאי אפשר שיהיה פת נקייה בלי ללטות את הגרגרי החיטה? ואמר רבי זירא, אמר בשם רב ירמיה, שאמר בשם שמואל, מה אמר שמואל? חיטין של מנחות אין לוטטים אותם. חיטין של מנחות, היו מביאים להם בית מקדש כמו שהם מביאים קורבן בהמה או קורבן עוף, היו כאלה שהביאו גם קורבן מנחה. היו לוקחים חיטים או שעורים, ומשים איזה מנחה. עכשיו, אסור ללטות את הקמח, את הגרגירי חיטה, שאתה בא לעשות מזה מנחה. למה? כי מנחה, כל המנחות באות מצה. אסור שהם יחמיצו. לכן אסור ללטות את הגרגירי חיטה, שאתה בא לעשות מהם אחרי זה מנחה לבית המקדש. אז לא לטטו אותם. ובכל זאת מה כתוב? וכקרי להו, סולת. התורה קוראת לקמח של המנחות סולת. סולת הכוונה קמח נקי. בתורה סולת הכוונה קמח נקי. איך זה נהיה קמח נקי בלי שלטטו? זה אומר שזה אפשרי. אז זה שאתה רואה שאפשר לצאת ידי חובה במצה של פת נקייה, זה לא אומר שמותר לי להשרות את הגרגירי חיטה במים, כי אפשר לעשות מצה נקייה גם בלי לשרות את זה במים. ייתכן שזה באמת אסור. ראינו בהתחלה שרב הסובר אסור ללטות חיטים, לשרות אותם במים. אחרי זה רב החזר בו ואמר מותר ללטות חיטים במים בשל פסח. הדר אמר רבה, רב החזר בו בהמשך חייו ואמר, כשאתה בא לעשות מצות, מצווה ללטות את הגרגירי חיטה שאתה בא לטחון אותם משעשות קמח לשם מצות מצווה, מצווה לשרות אותם במים. אבל הם יכולים להחמיץ, תשגיח שהם לא יחמיצו, תשמור על המצות. תורה נותנת לך מצווה, ושמרתם את המצות. על מה תשמור? אם הוא לא יכול להחמיץ, מה יש לך לשמור על שנאמר, ושמרתם את המצות. היא לא דבאי לתיתה, אם לא שצריך לשרות את הגרגירי חיטה במים, שימור למים, שמה צריכים לשמור את המצות. אי שימור דלישה, אם רק מזמן לישה, שמערבבים את הקמח עם המים ולשים, אז צריך לשמור שזה לא יחמיץ, ועל זה כותבת התורה, ושמרתם את המצות. שימור דלישה, לאו שימור הוא, זה לא מספיק בשביל להחשיב את המצה שמורה, אם התחלת לשמור על זה רק משעת לישה. דאמר רב הונה, מוכיח, בצעיקות של נוכרים, כשאתה קונה בצק מנוכרי, אתה יודע באופן ודאי, שהוא לא יחמיץ. איך אתה יודע? בהמשך הגמרא תביא סימנים שהחשיפו פניו, שיש בו סדקים, זה אומר שהוא מתחיל להחמיץ. אבל אתה רואה על העיסה שהיא לא יחמיצה. אפשר לזהות על העיסה אם היא יחמיצה או לא. אתה רואה שהיא לא יחמיצה. אז אדם ממלא קריסו מהם כל הפסח ודאי, ואפילו בליל הסדר, אבל הוא לא יצא בזה ידי חובת מצת מצווה, כי זית מצה שמורה. ולכן הוא בלבד שיוכל כי זית מצה שמורה באחרונה. ביחד עם הקורבן פסח, שזה היה בסוף ליל הסדר, היו אוכלים מצה גם, וזה מצוות עשה של אכילת כזית מצה, היו מקיימים כשהיו אוכלים את המצה של האפיקומן, ביחד עם הקורבן פסח. הרי הליל הסדר, כשבית מקדש בנוי, סעודה של שולחן עורך, מביאים את הבשר של הקורבן, חגיגת י' בניסן, וזה היו אוכלים, הציונים צבעים כמעט, ובסוף הסעודה, כשמגיעים לצפון, היו מביאים את האפיקומן, אז היו מביאים את הקורבן פסח, והיו אוכלים מזה כזית, או שתי כזיתות, לא נכנס כרגע, והיו אוכלים את זה יחד עם מצות ומרורים. כמו שהתורה אומרת, על מצות ומרורים יאכלו. הכזית מצה שהיו אוכלים באחרונה, זה צריך שיהיה מצה שמורה, ושמרתם את המצות. אבל בצקות של נוכרים, שזה לא שמור, זה לא היה שמור בזמן שזה צריך להיות שמור, מתחילת הזמן שזה צריך להיות מצה שמורה, לכן לא יוצאים בזה ידי חובת כזית מצה בליל הסדר, אפשר לאכול את זה, זה לא חמץ, אבל כזית מצה שמורה בליל הסדר, הוא לא יוצא בזה ידי חובה. אבל מדייק את הגמרא, באחרונה, אין, בראשונה, לא. דיינו, הוא לא יוצא ידי חובה במצה של... הוא לא יוצא ידי חובה במצות האלה של בצעיקות של נוכרים, משום מצה שמורה, מה הייתה, מה, למה לא? מה החסרון של זה? משום זה לא עבד לבו שימור, כי הוא לא שמר את זה, שזה לא יחמיץ. נשאלת השאלה, מה הבעיה? אתה רואה שזה לא חמץ, ממתי אתה צריך לשמור? תשמור עכשיו ולייבד לשימור מאפייה ואילך. עכשיו, כשאתה בא לאפות את זה, אתה רואה שזה לא מחמיץ, מעכשיו הלאה תשמור את זה, וזה יחשב מצה שמורה. אתה רואה שלא יוצאים מדי חובה בבצק של נוכרי, שהוא לא לש את זה, לשם מצת מצווה. רואים מפה, ממתי צריך לשמור את זה, שזה יהיה מצה שמורה, אלא לאו, שמע מינה, שימור מעיקר הבינן. אתה רואה שבשביל לצאת ידי חובת מצת שמורה בליל הסדר באחרונה, ביחד עם הקורבן פסח, או על כל פנים, לצאת מזה ידי חובת כזית מצה בליל הסדר, צריך לעשות שימור, לפני שזה נהיה בצק. אז ממתי? כנראה משעת קצירה. שואלת הגמרא, מי אמר משעת קצירה? אולי הסיבה שפה זה לא נקרא מצה שמורה, כי קיבלת את זה עיסה כבר. אז היית צריך לשמור את זה מאז שהרבבת את המים עם הקמח. וממאי, דיל משעני אתם דבעידנה דנחית לשימור לא עבד לשימור. בשעה שהיו צריכים לשמור על זה שזה לא יחמיץ, כשלשו ועשו מזה בצק, כשהרבבו את המים עם הקמח, מאז והלאה צריכים לעשות שימור. ומכיוון שזה בצק שהגיע מנוכרי מוכן, ולא שמרו את זה מאז שזה התחיל להיות בצק, לכן לא יוצאים בזה ידי חובת מצה שמורה. אבל איך הדבעידנה דנחית לשימור, עביד לשימור, אבל אם הוא התחיל לעשות מצה שמורה, שומר על המצה מאז שערבבו את המים עם הקמח, אולי זה מספיק. מי אמר שצריך גם לעשות שימור כשזה עדיין גרגירי חיטה? אומרת הגמרא, ואפילו אחי לא אדר בי רבה. רבה לא חזר בו. הוא עדיין נשאר בדעתו שמצה שמורה לא צריכה להיות שמורה מזמן לישה, אלא מלפני זה. משעת קצירה, מה הראיה? דאמר לו, רבה נתן הוראה, להנו דמאפחי כיפה, אלה שהופכים את האומרים כשהם עדיין בשדה. אמר להם, כי מאפחיתו הפיחו לשום מצווה. כמו שהתחלנו את השיעור, ודרך אגב, מפה זה באמת הראיה, שצריך להדר לעשות מצה שמורה משעת קצירה. כשהוא ראה את האלה שהופכים את העומרים בשדה בשעת קצירה, אמר להו, אמר להם, הפיחו לשום מצווה. אלמה כסבה רבה, שימור מעיקרה, מתחילתו ועד סופו בעינם. צריך לשמר את המצות משעת קצירה. באמת יש הרבה נוהגים בזמננו, בפרט לליל הסדר, לצאת ידי חובה במצות שהם שמורים משעת קצירה. אם האדם אין לו מצות שמורה משעת קצירה, לפחות משעת תחינה, משעת לישה. בכל אופן, זה, ההידור הכי טוב זה לקחת מצות שמורות משעת קצירה. מר בריידר אבינה, בביתו גם היו שומרים על המצה שתהיה מצה שמורה, לכן מנקת אלי אימי בארבי. אמו הייתה מלקטת לו חיטים בתוך קערות גדולות בשביל פסח כדי לשמר את הגרגרי חיטה למשעת קצירה לשם מצת מצווה. בשולחן ערוך, חלק אורח חיים כמובן, סימן תנ"ג סעיף ד' ושם בנושאי כלים, יש באמת להלכה ויכוח גדול בין הראשונים, האם הדברים האלה של רבה שמצה צריכה להיות שמורה משעת קצירה, האם זה עידור או שזה הלכה למעשה? גם יש ויכוח האם זה דווקא למצה בליל הסדר שיוצאים בידי חובת כזית מצה, או שזה לכל החג. לכן, ודאי שמי שרוצה להדר, לקחת מצה שמורה משעת קצירה לכל חג הפסח, תבוא עליו ברכה גדולה. מספרת הגמרא, ההוא ארבע דחיטי, הייתה פעם ספינה מלאה בחיטה, דטבעה בחישתה. הספינה טבעה בנהר חישתה, עכשיו היה כאן, היה כאן הצלה, שיכלו לקחת את הגרגרי חיטה, זה לא נכנס לעומק המצולות ים. הצליחו להציל את הגרגרי חיטה, אבל חיטה שנרטבת הופכת להיות חמץ. אז שריה רבה לזיבוני לנוכרים. רבה אמר, אפשר לעשות מכירת חמץ, למכור את כל הגרגרי חיטה לנוכרים. אבל אל תמכור את זה לישראל. חוששים שמה הם החמיצו. אבל אנחנו יודעים הרי ש... גם אם הוא יחמיץ, אז אתה תיתן את זה לישראל, הוא יעשה מזה שריפת חמץ. הבעיה פה, שזה לא בטוח שזה יחמיץ. לא ניכר בהם שהם יחמיצו. חוששים שם יבוא ישראל לאכול מזה בפסע. שואלת הגמרא, הייתי ואירבה בר לוואי לרבה, איך אתה מתיר למכור את זה לישראל? איך אתה מתיר למכור את זה לנוכרים? את אותם חיטים? הרי למדנו ברייתא, בגד שבטוח יש בו חוט כלאיים, צמר ופשתים יחד. ואסור ללבוש כזה בגד. אבל אתה לא יודע איפה החוט של הכלאיים, שעבד בו כלאיים, לא ניכר בו הכלאיים שבו. האם יש מעבדות מיוחדות לזהות כלאיים בבגדים? אתה לא רואה על הבגד שזה צמר ופשתים יחד. אז כזה בגד אפילו לא ימכור את זה, לישראל ודאי לא ימכור, אבל הרי זה לא ימכרנו אפילו לנוכרי. ולא יעשה בו מרדת לחמור. למה לא ימכור לנוכרי? שמה הנוכרי יבוא ימכור את זה אחרי זה לישראל, וישראל לא ידע שיש פה שעת נז, ולא ידע שיש פה כלאי בגדים. לא ניכר פה הכלאיים. וכן לא יעשה בו מרדת לחמור. שים מעל החמור, שעל זה, על המרדת הזאת הוא ילך, שים את העוקף וישב. למה? חוששים שמה הוא יצטרך חוט בשביל תפירה, והוא ישלוף חוט מהמרדת של החמור, הוא בדיוק ישלוף את החוט של הכלאיים. וכן לא יעשה את זה מרדת לחמור. אבל עושים אותו תכריכים למת, שנזכה כולנו לחיים ארוכים, שמת אסור הרי לקחת מה... קודם כל, מתים לא חייבים במצוות, במתים חופשי, אז מותר לו להשתמש תכריכים של כליים. מה תחשוש? אולי מישהו ייקח חוט מהתכריכים, זה אסור בענה, אז אף אחד לא יבוא לקחת מהחוט הזה. ולנוכרים מה הייתה מה לא? מה הסיבה שאסור לי למכור את הבגד שנאבד בו חוט של כליים לנוכרי? לאו משום דאדר מזמין לישראל. כמו שאנחנו הסברנו, כנראה שאם אתה תמכור את זה לנוכרי, בסוף הוא יבוא למכור את זה לישראל, וישראל לא ישים לב שזה כליים. אז אותו דבר גם פה. לעניין גרגירי חיטה, שלא ניכר בהם שהם החמיצו, שיהיה אסור למכור את זה לנוכרי, שמה יבוא למכור את זה אחר כך לישראל. האדר אמר רבה, רבה באמת חזר בו. אמר, לזבנינו קבא קבא לישראל, שימכרו לישראל, כל אחד יקבל רק כמות מועטת. כי איך ידחל יקמי פסחה, כדי שיספיקו לסיים לאכול את זה לפני חג הפסח. מה זה שונה, החיטים האלה משאר מחירת חמץ שמוכרים לנוכרי בלי חשבון? כי כאן כמובן, אלה הם חיטים שלא ניכר בהם שהם חמץ. אז חוששים שמה נוכרים ייתן את זה לישראל, אבל זה חמץ גמור. מותר למכור לנוכרי לפני פסח, גם אנחנו יודעים בוודאות שזה יישאר לו גם אחרי פסח. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, אין מוללים את הקדרה בפסח. יש תבשיל, רוצים קצת לשים קמח על על התבשיל. חוששים, זה אסור לעשות את זה, חוששים שמא עד שהקמח הזה יתבשל, אחרי שהוא כבר מבושל, הוא לא מחמיץ, אבל עד שהוא יתבשל, בינתיים הוא יחמיץ, אז יהיה כאן קדרה שיש בה חמץ. והרוצה שימלול, יש לנו עצה בשבילו. נותן את הקמח, ואחר כך נותן את החומץ, ואז יש לו תבשיל, הוא שם שם קמח, ומיד אחרי זה שופך חומץ. החומץ מצמית את הקמח שלא יחמיץ. ויש אומרים, אף נותן קודם את החומץ לתוך התבשיל, למרות שהחומץ מתערבב עם כל התבשיל, ואחר כך נותן את הקמח, עדיין זה יועיל להצמית את הקמח שלא יחמיץ. מה יש אומרים? מי זה מי התנא שסובר ש אפילו אם אתה מערבב חומץ בתוך תבשיל, עדיין יש לו הרבה כוח להצמית את הקמח שלא יחמיץ. אמר רב חסדא, לדעתו של רבי יהודה היא בהלכות שבת. דתנן, האלפס והקדירה של סוגים של סירים, מחבטות, שהעבירן בערב שבת, ככה לקראת כניסת השבת, מהאש, והם עדיין רותחים, כלי ראשון. שהעבירן מרותחים, לא ייתן לתוכו תבלין. הוא נזכר שהוא שכח לשים פלפל, הוא שכח לשים תבלינים, לא ישים. למה? כי זה כלי ראשון, כלי ראשון מבשל, וזה עכשיו כבר שבת, אסור לבשל בשבת. אבל ברגע שהוא שופך את זה לכלי שני, נותן את זה לתוך איזה קערה או לתוך התמחוי, אז מותר לו לשים תבלינים. כמובן צריך לדעת, לא כל תבלין מותר. יש תבלינים שגם בכלי שני, גם כשאתה שופך מהכלי שהיה על האש לתוך איזושהי קערה, ושם זה קצת מצטנן התבשיל, עדיין התבלין הוא דבר שמתבשל בקלות. זה נקרא קלי הבישול. אז תבלינים שהם קלי הבישול לא פשוט שמותר להכניס. אבל אם זה תבלין כזה שהוא לא מתבשל במהירות, אז בכלי שני הוא לא מתבשל. ורבי יהודה אומר, לכל הוא נותן. לכל מאכל שבכלי שני, בתוך קערה או תמחוי, שהוא לא היה על גבי האש, מותר לתת תבלין. חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר, שזה דברים חמוצים, שזה יכול לבשל גם בכלי שני. למרות שיש כאן תבשיל שמעורבב עם החומץ, אז מה החומץ משפיע? כשיש פה גם תבשיל, הוא הרי מעורבב איתו, רואים בכל זאת החומץ יש לו כוח לבשל מעצמו כמו כלי ראשון, גם כשהוא בתוך כלי שני מעורבב עם תבשיל שלם. רואים לפנתו של רבי יהודה, שחומץ שמעורבב בתבשיל שלם לא פג חמיצותו, ועדיין יש לו את אותו כוח גם לבשל את התבלין, וגם בענייננו להצמית את הקמח שאנחנו רוצים לשים הגדרה בפסח, שזה לא יחמיץ ויחמיץ את כל הקדרה, וזה לא יאסור את כל התבשיל. שואלת הגמרא, רגע, אתה מחפש מי זה היש אומרים שסוברים שאפשר לערבב את החומץ עם התבשיל ואחרי זה לשים את הקמח, ולמרות שהחומץ מעובב עם התבשיל, הוא עדיין מצמית את הקמח ולא נותן לו להחמיץ, למה אתה צריך להוקים את זה כמו רבי יהודה? ונוקמה, כרבי יוסי, לתניה, רבי יוסי אומר, שורן בחומץ, וחומץ צומתם. אתה רואה שלפי דעתו של רבי יוסי, חומץ יש לו כוח להצמית את הקמח שלא יחמיץ. עונה הגמרא, מה אתה משווה? כי השמינה לי לרבי יוסי, שהוא מתיר ואומר שהחומץ מצמית, הנמילי דאיתי בעיני, שהחומץ הוא בפני עצמו, אז יש לו הרבה כוח. אבל על ידי תערובת, כשהחומץ מעורבב עם כל התבשיל, לפי דעתו של רבי יוסי, ייתכן שאין לו כוח להצמית את הקמח. לכן צריכים להעמיד את זה כמו דעתו של רבי יהודה, שהוא סובר שגם כשהחומץ מעובב עם תבשיל שלם, עדיין יש לו את כל הכוח לפעול מה שחומץ יכול לפעול, והוא יכול להצמית את הקמח ששמת בתבשיל שלא יחמיץ. אולה אמר, אחד זה ואחד זה, לא משנה אם שמת קודם את החומץ ואחר כך את הקמח, ששמת את הקמח ואחר כך את החומץ, אני מבקש ממך רבנו, אל תעשה משחקים עם חג הפסח, אל תשחק עם איסור חמץ. אסור. שום, לך, לך, אמרינה נזירה. קיבלת עצמך נזירות, אסור לך לאכול יין מהתורה, לאכול ענבים, לשתות יין מהתורה. לך אומרים לנזיר, סחור, סחור, תסתובב, תעשה סיבוב ארוך. לקרמה לא תקרב, אל תתקרב אל הכרם, אל תכניס את עצמך לידי ניסיון. אותו דבר גם פה, לך תדע, תתחיל להתעסק עם חיטים, עם קמח, בפסח. אולי בסוף אדם ייקשל בחמץ, יחמיץ לו בלי שהוא שם לב, לא מתעסקים עם קמח בפסח, כמו שאנחנו נוהגים בזמננו היום. רב פאפי שר אילי, הוא התיר לבורדקי, לכוונה אלה שאופים, הנחתומים, לבורדקי דבר יש גלותה, שמי עובדים אצל ראש הגולה, דמות מאוד מאוד מפוארת, מלכותית, הוא התיר להם למימחק דירה בחסיסי, הוא התיר להם למחות, דיינו, לבזר, לשים קצת קמח בתבשיל, אבל לא סתם קמח, אלא קמח של חיטים כלויות שכבר נחרחו לפני כן, הם לא אוכלים יותר להחמיץ. אמר רבא, לא מבין איך שהוא מורה דבר כזה, זה יכול לעשות פרצה גדולה. איקה דשארי כאימילתא, וכי יש אחד שמתיר לעשות דבר כזה שצריך בשבילו זהירות מופלגת, בדוכתא דשכיחי עבדי, במקום שמצויים בו עבדים, שמזלזלים במצוות. והם לא ככה הקפידו, ואולי הם יקחו קמח שהוא לא קלו אותו 100% ועדיין הוא יכול להחמיץ וישים אותו בתבשיל ויבוא להאכיל ולאכול חמץ, אז אסור. יקדע אמרי, יש אומרים, רב הגופה מאכל הקדרה בחסיסי, רב בעצמו התיר לשים בקדרה בתבשיל קמח שהוא כבר קלוי, שהוא לא יכול להחמיץ בתוך התבשיל כמו דתו של רב פאפי, שהוא התיר את זה. ואם כן, הוא סובר שלא חוששים שמא יבוא להחמיץ, כי זה מותר בפועל, אם זה כבר קלוי טוב, הקמח הזה, הוא לא יבוא להחמיץ, אז מותר לשים את זה בקדרה. אבל אנחנו כמובן בזמננו מאוד נזרים, אפילו בדברים שהם חששות רחוקות, בפסח מאוד מאוד מקפידים ונזרים בעניין איסור אכילת חמץ. שמעתי פעם בשם הגאון רבי ראובן בן דוד, שהיה דיין באשקלון, אומר דבר מעניין, אתה רואה בפסח, כתוב, אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, ואינו נאכל אלא למנויה, ואינו נאכל אלא צלית. אתה לא יכול להגיד פשוט, הפסח נאכל בלילה עד חצות למנויו. למה אתה צריך להגיד אינו נאכל? אלא זה מלמד אותנו שפסח זה זמן שבאדם צריך להיזהר מה הוא אוכל. לא אוכל זה, לא אוכל זה, לא אוכל זה. ידוע מה שכתוב מהארי הקדוש, מי שנזהר לא לאכול אפילו משהו חמץ בחג הפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. עד כאן דף מם.